אנחנו מדברים כרגע בכמה מילים ככה לפני תחילת השיעור קצת על חג החנוכה. חג החנוכה המהות שלו היא לגלות את האור, לגלות את האור האלוקי. האור האלוקי הוא ההטבה האלוקית. הקדוש ברוך הוא טוב ומתי, הוא צריך להתגלות ככה לנברא. אבל מה לעשות, כשאני רוצה לגלות את ההטבה האלוקית ואני מתחיל לעבוד אותו, בתורו המצוות ובכלל, בעצם המחשבה על הבורא ועל הנהגתו, אז אנחנו לא תמיד רואים את זה, אנחנו רואים קשיים בחיים, אנחנו רואים איסורים, אנחנו רואים התמודדויות ונפילות וכל מיני דברים שכל אחד ואחד חווה. אז כדי לגלות את האור אמרנו שאנחנו נדרשים לשלושה דברים, שזה נר, פתילה ושמן. נר זה הכלי קיבול שבתוכו היו שמים את... עד היום, כן? אם תסתכלו בחנוכיה מאחורה, יש לנו כוסית כזאת היום, זה נקרא נר, בלשון חז"ל נר היה בעצם, בכלל היה, כן, ביום יום הם משתמשים בנרות, לא היה חשמל. זה בעצם היה זה כלי חרס או מכל דבר אחר, ובתוכה היו שמים שמן ופתילה. ושלושת הדברים האלה באים לידי ביטוי גם בעבודה הרוחנית. הנר זה הכלי, כלי הרצון שלי. הפתילה, אמרנו שזה מלשון פסילה. המחשבות הפסולות שיש לי על הקדוש ברוך הוא והרגשות הלא טובים שיש לי, כשאני בא לגלות את אורו יתברך, הרי הוא טוב ומטיב, למה אני לא רואה שהוא טוב ומטיב? וכדי שיהיה הארה, אנחנו צריכים להשתמש בשמן, רק שלושת המרכיבים ביחד, הכלי והפתילה שמסמן בעצם את לפום הצער האגרה, את ההגיעה שיש לי בעבודת השם, שאני לא מצליח לראות אותו כתום ובטיב, כי מה לעשות יש קשיים בחיים, ומה לעשות הדרך היא לא פשוטה והיא לא קלה, אז אני מוסיף את השמן, שהשמן זה כל העניין של הבהירות שבא מתוקף היגיע, מתוקף הזה שאני מתגבר על המחשבות הפסולות האלה באמונה למעלה מהדעת, ואז אם אני משלב את הכל, זאת אומרת, יש לי רצון לעבוד את השם, אני לוקח את התורה המצוות ואני מנסה לעבוד את השם, ואני רואה שאני עדיין לא מגיע לאיזשהו עונג צרוף בכל רגע מחיי, אז עולות המחשבות הפסולות, ולפום הצער אגרה, כמה שאני הולך ביגיע כנגדם והולך באמונה למעלה מהדת, זה העניין של השמן, אז בעצם החיבור של שלושתה נותן לי גילוי של אורו יתברך. מה זה אומר גילוי של אורו יתברך? אז יש פה הרבה שלבים והרבה התפתחויות, אבל בסופו של דבר אנחנו מדברים בעצם על גילוי אור השם בנפש, בלבבי משכן נבנה. זאת אומרת שאני מסוגל בלב שלי, בנפש שלי, במחשבה שלי, בהרגשה שלי, להרגיש שהבורא טוב ומטיב. עם מי? עם כולם. מתי? תמיד. איך? בכל הצורות האפשרויות. זאת אומרת, היכולת של היהודי להגיע להערה רוחנית כזו, נקרא לזה תפיסת עולם, או יכולת החלה של המציאות, בצורה שהוא מבין שכל מה שקורה פה הוא בשליטת הבורא, והכל בלא שום טעות, בלא שום, זה לא בן אדם שמנהל פה את המציאות, אלא ההשגחה האלוקית, בטח על היהודים היא מטרתית, על כל הבריאה היא מטרתית, אבל היא השגחה פרטית על היהודים, לגויים יש השגחה כללית, אבל היא השגחה פרטית, היא השגחה מטרתית, היא השגחה שמובילה אותנו להכרת הטוב האלוקי, והבהירות הזאת, או היכולת לראות את זה, זה דבר שמתגלה באופן הדרגתי, במהלך המון המון שנים של עבודה של כל אחד ואחד, עם הסביבה שלו, עם תורתנו הקדושה, עם המצוות, ולכן אנחנו טוענים גם שהאמונה היא אמונה מתעמתת. זאת אומרת, זה לא איזה משהו ש... טוב, נו, יאללה, תאמין בהשם והכל יהיה טוב, אלא ככל שאדם מתקדם בעבודה הרוחנית שלו, כל פעם מתעמת לו עוד חלק בידיעה הזאת, ואני קורא לה ידיעה בכוונה, שהקדוש ברוך הוא טוב ומיטיב. למי? לרעים ולטובים. מתי? כל הזמן. לגויים, ליהודים, כל בעצם פעולה, או אולי אני אקרא לזה פעולה, כל חוויה שאני חווה בחיים שלי, היא מונהגת ומשתלשלת עליי מהאלוקות באופן ישיר ומכוון. ואם אני מצליח לתפוס שזה לא קורה רק לי, זה קורה לכל המציאות כולה, לא רק לבני אדם, לא רק ליהודים, אלא דומה, צומח, חיים, מדבר, הבעיות האקולוגיות או הפוליטיות, או לא משנה לה, תיקחו את זה. הכל מושגח פה בהשגחה מטרתית להיטיב לנבריו. הדבר הזה שוב דורש את שלושת הדברים הזה שנקראים נר ושמן ופתילה, אבל בסופו של יום, הדבר הזה מתעמת בשלבים ובהדרגתיות, ומסוגל להביא אותנו בעצם למטרה הנרצית של לחיות חיים טובים ומאושרים ושמחים, וגם אם החיים, אם הם מלווים או 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 כביכול מונהגים על ידי קשיים ואיסורים שאנחנו חווים תדיר, לא משנה באיזה מישור, זה הבריאותי, או אם זה החברתי, או אם זה הכלכלי, או אם זה הזוגי, או אם זה הגילול ילדים, או לאן שלא תרצו. אבל אני יכול להגיע לתפיסה כזאת שהכל בעצם מושגח להטבתי, לא להטבתי, שזה הטובה הגמורה שבעצם מתקבלת באופן ישיר מהנהגתו את הבריאה כטוב ומתיר. אז זה בעצם אור החנוכה שאנחנו רוצים לגלות בנפש, אור האמונה, שכל מה שקורה פה הוא באמת דבר נפלא. אני יודע שזה לא תמיד קל לראות את זה, ובטח לא בזמן של ניסיון, אבל תמיד לאחוז באמונה ובחברים ובסביבה שלנו, תמיד חשוב מאוד גם לנסות לתרגל את זה על אחד על השני, לדון כל אדם שאנחנו פוגשים, בין אם זה בן משפחה ובין אם זה חברים או שכנים או קולגות או סתם מישהו מעצבן על הכביש, לנסות לדון אותו לקו זכות, לנסות לתרגל את השיטה הזאת של לראות את הטוב, את הנקודה הטובה שבכל דבר, כי באמת אני אומר לכם איזה מניסיון יומיומי, זה עבודה שהיא לא פשוטה והיא מאתגרת כל החיים, אבל כמה שאנחנו נחפש את זה, את הנקודה הטובה הזאת בכל אחד ובכל דבר, אנחנו לאט לאט נמצא אותה, ויותר מזה, לאט לאט היא הדבר היחידי שיתגלה לנו. זאת אומרת, אם אנחנו ניקח סתם איזושהי חוויה שיש לנו בחיים, לא משנה, פקק שאדם נכנס אליו בכביש, או אני לא יודע מה, האדם רץ עכשיו לאיזשהו מקום, צריך להגיע לאיזשהו מקום, בדיוק מתחיל מבול. וכולו נרתב עד לשד עצמותיו. אז היכולת שלי לתפוס אם זה דבר טוב או רע, היא רק יכולת רוחנית. כי מבחינה גשמית קר לי, יורד עלי גשם ואני רטוב, ואין לי מטריה ולא הייתי מוכן וכן הלאה. אבל כמה שאנחנו יותר מתרגלים את זה, את הלראות את הטוב שבכל אחד, את הטוב שבכל דבר, ובייחוד את הטוב שבעצמי, כל אחד, אדם לא יכול לאהוב אחרים אם הוא לא אוהב את עצמו, זה שיהיה ברור. זאת אומרת, אנחנו חייבים לראות נקודות טובות בעצמנו, אנחנו יכולים להגדיל אותם, אנחנו חייבים להעצים אותם, וככל שאנחנו, נגיד, מרחיבים את הספקטרום של הראייה שלנו, לראייה של הטוב, אז זה בעצם נקרא, כל אחד הוא אור קטן וכולנו אור איתן. מה זה בנו חושך לגרש בינינו אור ואש? היהדות לא מתעסקת עם החושך, היהדות לא מתעסקת עם הרע, היא מתעסקת עם להוסיף טוב, וכמה שאתה מוסיף יותר טוב ויותר אור, באופן טבעי, החושך מסתלק. טוב, אז עד כאן כמה מילים שרצינו להגיד על חג החנוכה, הקדמה לספר הזוהר. אז אנחנו היינו בשיעור שעבר, סיימנו את אות י' א', אני רוצה טיפה לחזור עליה ולרענן את הזיכרון שלנו. דיברנו בעצם, ניסינו להבין את העניין הזה של איך יכול להיות שהבורא בעצם בורא בריאות מקולקלות. הבאנו את הגמרא שרבי אלעזר בעצם רואה את האיש המכוער ואומר לו איזה מכוער אתה וכל הסיפור שהיה שם. ואז פתחנו את זה קצת עם מאמר הרבש, שכל הדבר הזה שהוא נבחן בתורה דרשות היחיד, שמי שלומד תורה, אתם יודעים מה? אולי נקרא איזה סיכום שעשיתי פה, שאולי יקל לנו רק לרענן את הזיכרון מקצרה. מה שמקיים האדם את התורה המצוות על פי חינוכו, היינו בבחינת מצוות אנשים מלומדה, היא בחינת אמונה נמוכה, היינו אמונה שבתוך הדת. ובזמן שאדם עוסק בתורה ומצוות באמת, על פי גודל השתדלותו, מראה לו התורה את ריחוק אמונתו, שזה סוד האמת עליו נבנה קיום תורה ומצוות. ומראים לו זאת בכדי שיתפלל ויבקש רחמים להשם שיקרב אותו, כי אין האדם מתייגיע אלא על מה שחסר לו. אני חוזר, זה סיכום שאני רשמתי מתוך מאמר הרבה של הדברים שלמדנו, זה לא תמצאו איזה בהקדמה עצמה. אז בעצם, מה שאני כתבתי פה בעצם, הרבש כתב, שכמה שאדם מתייגע יותר בתורה, התורה מגלה לו את האמת, ומה היא מראה לו? כמה שהוא רחוק מהשם יתברך. למה מראים לו דבר כזה? אז כתבתי, ובעת שמראים לו, הוא מרגיש מהירות הקלקול, שייך שיעשה תיקון, בסוד ההודעה אליו חטאתו אשר חטא. וכשמרגיש החיסרון, הרי יש לו כלי. היינו תפילה מעום קדליבה שיזכה אותו הבורא לאמונה גבוהה שהיא בבחינת אמונה למעלה מהדעת. אחר כך יוכל לתת שבח והודיה ליוצרו אשר קירבו. כן, זאת, על שקירבו. זאת אומרת, לצורך העניין, אנחנו באופן טבעי נבוא ונגיד, תקשיב, מי שלומד תורה, כמה שהוא לומד יותר תורה, אז הוא יותר גדל ומתקרב לקדוש ברוך הוא, ומזכך את עצמו ומתאר, אז מצוין. בא ואומר לנו הרבש, תדע לך שזה לא בדיוק ככה. אנחנו נתנו את הדוגמה הזאת, אני חושב בשבוע שעבר, שולחן, בעל סולם מסביר את זה על שולחן. יש אמירה של חז"ל ידועה, ככל שגדול מחברו, יצרו גדול אימן. כמה שאדם יותר גדול ברוחניות, יש לו יצר הרע הרבה יותר חזק, הרבה יותר תקיף, הרבה יותר רחב, הרבה יותר עמוק. למה זה ככה? אז בעל הסולם נתן את הדוגמה הזה על שולחן. כמה שהשולחן יותר גדול, אז הקצוות שלו יותר רחוקים. אותו דבר בנפש האדם. כמה שהאדם הוא יותר רוחני, כמה שהאדם הוא יותר מסוגל להידבק בבורא, אז זה כנגד זה עשה הקדוש ברוך הוא. אז ככל שהיכולת הקדושה שלו היא חזקה, כנגד זה הוא גם מקבל טומאה, רצון לקבל, יצר הרע, שזה כל מיני שמות. אבל בסופו של דבר, מה שבא פה בא הרבש ואומר, שבעצם כמה שאדם לומד תורה, לפי היגיעה שלו מגלים לו את הקצה השני, לא מגלים לו איזה צדיק הוא, מגלים לו כמה הוא פסול. למה מגלים לו כמה הוא פסול? למה צריך להראות לבן אדם שלומד תורה ומתייגע ועושה את כל הדברים בצורה, כביכול בצורה הכי טובה? למה שיגלו לו שהוא רע? כי ברגע שמגלים לו שהוא כביכול את החלק הרע שלו, אז יש לו על מה להתפלא, יש לו חיסרון. אנחנו נמשיך מאותה נקודה, ופה כתבנו, ובא בעת שמרגיש את החיסרון ושפלותו, סליחה, כן, אז אני חוזר, יש לנו אמונה בתוך הדת ואמונה למעלה מהדת. אמונה בתוך הדת זה מה שנקרא מצוות האנשים מלומדה, אדם מקיים את התורה ואת המצוות והכל כאילו מה שנקרא, by the book, אבל זה נקרא אמונת התא, אמונה נמוכה, אמונה תחתונה. ברגע שהוא באמת מתייגע בתורה, מגלים לו את הריחוק שלו, וכמה שמגלים את הריחוק שלו, נוצר לו חיסרון. אמר, בורא עולם, תראה, אני לומד, אני משתדל, אני מקיים מצוות. איך זה יכול להיות שיש לי מחשבות כאלה פסולות? איך יכול להיות, דרך אגב, זה מתקשר לחנוכה, איך יכול להיות שיש לי מחשבות כאלה פסולות? איך יכול להיות שיש לי רצונות כאלה, תאוות כאלו? בבקשה, תעזור לי. יש לו חיסרון, יש לו תפילה, אמרנו, תפילה זה מישון הפללה. הוא רואה איפה הוא חסר, הוא רואה איפה הוא לא בסדר, כמה הוא צריך להתקדם. ואז התפילה הזאת בעצם גורמת לו לדרוש את אור השם. אין אור בלי כלי, נותנים לו כלים בעצם. ובא בית שמרגיש החיסרון בשפלותו, קופץ הסיטרא אחרא אשר מפחדת שיתפלל לאדם ויעשה תשובה על חסרונותה וריחוקו, שזה התגלה לו, כן? הרגע התגלה לו הרחוק שלו. אז הסיטרא אחרא מפחדת שהוא יתחיל להתפלל על זה ובקש קרבת השם ואור אלוקי. אז מיד היא באה ומה אומרת לו? הוא על הקרשים, כן, הבנם על הקרשים, גילה כרגע כמה הוא שפל. היא באה ואומרת לו, כי באמת הוא אדם שפל, הוא ועל גוף מכוער מאוד. עכשיו, על גוף אנחנו מקבלים רצון לקבל. לא תדע לך, אתה נולדת ככה, עם כאלה יצרים ותאבות, זה לא, אתה לא שם, אתה פשוט נולדת עם תכונות כאלה. זה מי שאתה, אתה פשוט, אתה אדם מכוער. ולמה? בכדי שיבוא לייאוש, ועל זה, למה הסטרה אחרא עושה את זה? כי היא רוצה לייאש את האדם. כי אדם, בעצם, אם הוא התייאש, היא גמרה אותו. אף על פי שאמרנו שיש שם איזה מקום, ששם האדם התייאש מכוחותיו, אבל הוא מתפלל לבורא. אבל פה היא לא רק מייאשת אותו מכוחותיו, היא מנסה להגיד לו, אתה פשוט לא שווה, אל תתאמץ. מה צריך לענות לה? אז פה כותב הרבש במאמר שלו, ועל זה יש להשיב לה את המובה בגמרה שלפנינו במסכת תענית. מה למדנו בגמרא, שרבי אליעזר בעצם עולה, חזר מלימוד התורה שלו, רכב על החמור, ואז הוא ראה איזה איש, וכל הסיפור שהיה שם, אמר לו איזה איש מכוער אתה, כל בני עירך כאלה מכוערים, ואז הוא אמר לו, הולך לאומן שעשאני, אז בא הרבה שמסביר את הדבר, את כל הגמרא הזאת, מה היא אומרת? אומר הוא לבערה על דרך עבודת השם, את תורה דרשות היחיד. ולומר, כי כיוון שלמד רבי אלעזר תורה הרבה, זכה לראות האמת על שיעור התקרבותו ושיעור התרחקותו. על דרך הכתוב, כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. זאת אומרת, בגלל שהוא למד תורה הרבה, כתוב שהוא בא מהלימוד אצל רבו. אז מה הראו לו? הראו לו את הקצוות. הראו לו כמה שהוא גדול, אבל לא גם כמה שהוא קטן. דהיינו שראה שדעתו גסה עליו, והוא בעל גאווה. והוא בעצמו אדם מכוער. לכן שאל, האם כל בני האדם מכוערים כמותו? מה הייתה התשובה, אתם זוכרים? אין יודע. למה אין יודע? בני שלרוב בני האדם חסרה התורה שתגלה להם את האמת. רוב בני האדם לא יודעים את הקטנות ואת הריחוק שלהם, כי אין להם מספיק תורה שתגלה להם את זה. וכיוון שבא למצב שאינו יכול לעלות, נתייאש מכוחותיו והתחנן על נפשו בתפילה. מה קרה אז? נתגלה עליו אליהו, הראינו את זה שרש"י מפרש את זה, שיש כתובים שזה היה אליהו הנביא, ואמר לו, לך לאומן, לך ואמור לאומן שעשה אני כמה מכוער כלי זה שעשית. זאת אומרת, בא אליהו הנביא ואומר לו, רגע, רגע, הגעת לשלב הזה שאתה מיואש מכוחותיך ואתה מתפלל באמת? אז אל תדאג, תקפוץ לדרגת אמונה למעלה מהדעת, לך לבורא. ומה אתה תגלה? כשאתה תלך לבורא ותגיד לו, למה עשית אותי ככה עם כאלה תאוות ויצרים? פירוש, כיוון שהבורא ברא אותך כל כך מכוער, שוב, מה זה אותך? אתה רצון לקבל את היצר שלך. הייתה לו מטרה בכך. כי דווקא עם כלים אלו תוכל להשיגו ולממש את יהודך לדבקות בהשם. אלה שצריך ללמוד תורה הרבה ולזכות להתפלל, לזכות לאמונה למעלה מהדעת. ונראה שרבנו הביא את הגמרא הזו כאן, על מנת לפתור את הקושייה הנעל, אם אתם זוכרים איתה לנו קושייה, מה השמתו של בגד מקולקל, אם איזה חיית לא הצלח, תפר אותו. אז תראו איך הוא פתר לנו את הכל בגמרא אחת. הוא מובן כעת, כי כל הקלקולים והחסרונות שאתה מוצא בנבראים, נצרכים לתיקון הבריאה. כי דווקא בכלים וחסרונות המכוערים של הרצון לקבל, על ידי התיקון של תורה המצוות, מתאפשר לקבל את אור השם ודבקותו. אוקיי? זאת אומרת, בעל הסולם לא מביא סתם גמרות, הוא לא מפוזר פה עכשיו את כתבי הקודש ככה בתוך הכתבים שלו. כשהוא מביא גמרה, או משנה, או מדרש מחזל, או איזה פסוק, יש לו מטרה, הדבר הזה בעצם בא לפתור לנו משהו. עכשיו, כל הקדמה לספר הזוהר, הסברנו שכל הרעיון הוא לבוא ולפתוח לנו את שפת ענף השורש, לתת לנו את הראייה של המקובל על המציאות בכלל, ועל המציאות התורנית, על החיים שלנו ועל השקפה. ובשביל זה הוא בא והתחיל ופתח בשרשרת של שאלות וחקירות, ובעצם סקרן אותנו על דברים שכביכול כולם יודעים, ואנחנו רואים שאף אחד לא העמיק בזה מספיק. וכשהוא הגיע לנקודה שהוא מתחיל לפרום לנו אותם ולפתור לנו אותם, אז הוא בא ואומר לך, תדע לך, שזה שאנחנו רואים קלקולים הנבראים, ששאלנו איך יכול להיות שמבורא מושלם יוצאים בריאות מקולקלות, אז אנחנו רואים שהבריאות הן לא מקולקלות. אלא כל הקלקולים כביכול זה הרצון לקבל שטבע בנו הבורא, כדי שנדרוש את האור, כי אם אני לא רעב, אני לא אינה משום סעודה. והקדוש ברוך הוא רוצה לתת לנו את אורו יתברך, ובשביל זה הוא טבע בנו רצון לקבל מאוד מאוד אגרסיבי להנאה ותענוג. ולכן אתם רואים גם את היהודים כל הזמן מחפשים. יהודי שיהיה הכי רחוק מתורה ומצוות, הוא לא יסתפק בדרך כלל בחיים רגועים כזה. הוא תמיד ידרוש משהו. תמיד ירצה משהו מעבר. לא תמיד הוא ימצא אותו, לא תמיד הוא ידע איפה לחפש אותו. אבל כל מה שאנחנו רואים ב-30 שנה האחרונות לפחות, של תהליך התשובה שעוברים פה ישראלים, שאחרי הצבא הולכים לאודו, הולכים לפה ולשם, וחלקם חוזרים תשובה, חלקם לא, אבל בסופו של דבר החיפוש הזה אחרי משמעות לחיים, אין אותו לכולם. זה לא שבכל אומות העולם אנשים מגיעים לאיזה גיל 20 ומשהו, ומתחילים לחפש את עצמם, הולכים לטיול להודו, לא? תלך לרוב המקומות בעולם, אתה לא תמצא את זה. והדבר הזה בעצם, החיפוש הזה, הוא תולדה של הנקודה שבלב שיש לנו, שהקדוש ברוך הוא נתן ליהודי עוד משהו מעבר לרצונות הפשוטים, שהוא דורש לבוא לידי גילוי. אבל הוא לא יכול באמת לבוא לידי גילוי וביטוי בלי תורה ומצוות. זה מה שבעצם דיברנו בפעם שעברה. אם נמשיך את המאמר מאותה נקודה, זיינו באות י' א', ונשתלשלו העולמות עד למציאות העולם הזה הגשמי, דהיינו למקום שתהיה בו מציאות גוף ונשמה, וכן זמן קלקול ותיקון, כי הגוף שהוא הרצון לקבל לעצמו, נמשך משורשו שבמחשבת הבריאה קנה, ועובר דרך מהמערכה של העולמות התאומה, כמו שכתוב ביוב, הירפה לאדם יולד. ונשאר משועבה תחת מערכת היה עד י' ג' שנה, והוא זמן הקלקול. ועל ידי עסק המצוות מי' ג' שנה ואילך, שעוסק על מנת להשפיע נחת רוח ליוצרו, הוא מתחיל לטהר את הרצון לקבל לעצמו המוטבע בו, ומהפכו לאט לאט על מנת להשפיע. שבזה הולך וממשיך נפש קדושה משורשה שבמחשבת הבריאה, והיא עוברת דרך המערכה של עולמות הקדושה, והיא מתלבשת בגוף, והוא הזמן של התיקון. אז בעצם הוא הסביר לנו ש... חומר הבריאה רצון לקבל. חומר האלוקות, אפשר להגיד דבר כזה, חומר האלוקות, התכונה האלוקית היא רצון להשפיע. ושתי דברים שהם הפוכים, הם מנותקים ומרוחקים כרחוק מזרח ממערב. עכשיו, אחר שהבורא רוצה להשפיע ואני רוצה לקבל, אני מנותק ממנו. אני לא יכול להתחבר אליו. ואם היינו כל הזמן חיים רק על בסיס הרצון לקבל, מנהלים את כל אורח חייתנו, את כל אורח חיינו על הרצון לקבל, אז היינו שומעים מנותקים ופרודים ומתים. הוא הראה לנו שהרשעים מחיים נקראים מתים, כי הם מנותקים מחי החיים. היכולת לקלוט את האור האלוקי, שהוא נקרא חי החיים, את האור, את אור השם, היא רק על ידי השתוות צורה. ותהליך השתוות הצורה, שאני משווה צורתי אליו, נעשה על ידי תורה המצוות. עכשיו פה הוא נותן גיל, הוא נותן גיל 13. חשוב לדעת שי"ג לשנה זה לאו דווקא, אלא הוא נותן בעצם את האידיאל, בוא נקרא. שבגיל 13 שנה, אדם עושה בר מצווה, מקבל על עצמו תורה מצוות, ומתחיל על ידי, עד גיל 13 הוא מפתח את הרצון לקבל. בגיל 13 שהוא מקבל תורה, עול תורה מצוות, כן? כאילו, להלכה, לא שואלים אותו. יעשה בר מצווה, לא יעשה, יקבל, לא יקבל, זה בכלל לא משנה. הוא מחויב בלימוד תורה ובקיום המצוות. בוא נגיד שהוא עושה את זה. אז אם הוא עושה את זה בתהליך נכון ובדרכה נכונה, אז במהלך השנים, האור שבא יחזירו למותר, והוא ילמד שאת הרצון לקבל הוא צריך לשדרג לרצון להשפיע. או יותר נכון לקבל על מנת להשפיע, ונרחיב על זה בהמשך למה קבלה על מנת להשפיע נחשבת השפעה גמורה מצד הנבראים. אולי נגיד את זה במשפט. הבורא משפיע כל הזמן, אבל כי יש לו את היכולת לייצר כל הזמן, או לברוא כל הזמן מה שהוא רוצה. הנברא לא יכול לברוא שום דבר. שום נברא דרך אגב. לא אנחנו ולא מלאכים ולא... אף אחד לא יכול פה לברוא, אנחנו יכולים ליצור דברים, מתוך דברים אחרים. אני יכול לקחת לצורך העניין עץ, ולנסר אותו, ולהפוך אותו לנייר, ולעשות כל כוס קלקל. אבל אני לא בראתי את הכוס קלקל הזה. אני יצרתי אותה מעץ קיים. מאחר שאני לא יכול לברוא שום דבר, אז אני לא יכול להשפיע, מה שנקרא להשפיע על מנת להשפיע. אלא מה? אני צריך לקבל ממישהו או ממשהו, ואת אותו משהו שקיבלתי להעביר למישהו אחר. זה נקרא מקבל על מנת להשפיע. ממי אני מקבל? נכון, מהבורא. אין לנו מישהו אחר לקבל ממנו. גם כשאני, צורך העניין, בוא ניקח את זה על כסף, הולך לעבודה ועמל ועובד ומקבל משכורת מהבוס, ומזה נותן תרומה או מעשר או צדקה, לא באמת קיבלתי את זה מהבוס, קיבלתי את זה מהאלוקות. רק מה? הוא גלגל את זה על ידי העבודה והבוס וכן הלאה. אבל אם אני אשאל את עצמי באופן כנה, ואני אומר ויסתכל מול המראה, ואשאל באמת באמת ובתמים, איך הגעתי לעבודה הזאת? מי נתן לי את הכישורים? מי נתן לי את הרצון? מי סדר את כל הסיבות שאני אעבוד דווקא במקום הזה, דווקא אצל הבן אדם הזה, ושהוא ירצה להסיק אותי, ושיהיה את הכוח ואת החיות לקום כל בוקר, וללכת לשם, ויום יום בהתמדה, ואחרי חודש לקבל מזכורת. כל זה גלגל הבורא. זאת אומרת, האלוקות סדרה שאני אעבוד ואתפרנס. את כל התנאים כולם. שוב, היכולות שלי הגשמיות והשכליות והנפשיות והרצון והכמיהה והמשיכה למקצוע הזה, ושבדיוק אני אראה את המודעת עבודה הזאת וכן הלאה וכן הלאה. אבל אם אני מסתכל ברמה מערכתית, אני מבין שהבורא מסדר לי הכל. ועל ידי שאני מקבל את מה שהבורא נותן לי, ואני משתמש בזה לעשות נחת רוח ליוצרי, זאת אומרת, לקיים עם זה את רצון השם, אז בוא נגיד, אם ניקח דוגמה של כסף, של משכורת, אז אני נותן עם הכסף הזה מעשרות. אז בכל מקרה, מה שאני רוצה להגיד זה, שעל ידי תורה מצוות שאדם צריך להשתלם מגיל 13, הוא מסוגל להתחיל להשתמש בכלי קבלה שלו על מנת להשפיע. למה? כי זה מה שהתורה מחנכת אותנו. אם נגיד את זה בצורה פשוטה, הכי פשוטה שיש. התורה מלמדת אותי להשתמש ברצונות שלי בצורה מתוקנת. למה אני צריך את זה? להשתמש בהם איך שאני רוצה, אני רוצה לאכול, אני אוכל. מה אני צריך להפריד, בשר וחלב, מה אני צריך ביום אחד לעשות ארוחות מפוארות, ביום שבת, ביום אחד לא לאכול, ביום כיפור, מה אני צריך את כל זה? אני רעב, אני אוכל. זה בהמה. בהמה רעבה אוכלת, צבעה מפסיקה לאכול. אבל האדם, לישון לדומה לעליון, מחויב להשתמש בכל מה שיש לו, בכל המערכת הזאת שנקראת חיים, בשביל לשמש את האלוקות. והדבר הזה נעשה על ידי התורה המצוות, שאני מצוות את עצמי, את התכונות שלי, לתכונות האלוקיות. זאת אומרת, שאני לומד להיות טוב ומטיב כמור. עכשיו שוב, למה אני צריך את זה? התשובה היא, כי על ידי הטבה נכון, או על ידי שימוש נכון ברצונות שלי, אני אגלה תענוגים הרבה יותר גדולים מהסעודה, או עוד 100,000 שקל שאני ארוויח, או עוד לא משנה מה. תבינו, הרצון האלוקי הוא להנות, והרצון האנושי הוא להנות. אבל השאלה ממה אני נהנה? זאת אומרת, האם אני נהנה מכוס מים, או האם אני נהנה מחיבור עם השם? והפער הוא עצום, כמובן, לא צריך להסביר את זה. תחשבו רגע על אדם חשוב שאתם מעריכים אותו. אכפת לי מי זה יהיה. יכול להיות רב גדול, נשיא, גנרל, לא חשוב, מישהו שאתם באמת מעריכים אותו ואפילו מעריצים אותו. כמה היה משמח אותך מפגש איתו? עכשיו פה אנחנו לא מדברים על מפגש עם בן אדם חשוב. נגיד, לצורך העניין, יש לי חבר שהיה לוחם מאוד... בקיצור, היה ביחידות המובחרות. הוא מספר, כשהוא היה בסדיר, אז המפקד שלו, שבעצם לימד אותו הכל, אני אומר לכם, ביחידות הכי טובות שקיימות היום במדינה הזאת, אז הוא אומר, המפקד הזה היה בשבילי אלוקים. כפשוטו. זאת אומרת, אם הוא היה אומר לי לקפוץ למקום של מוות, הייתי קופץ למקום של מוות. אם הוא אמר דברים שהם לא הגיונים בעליל, הייתי עושה אותם. כי מבחינתי אני שמחתי עליו באופן מלא. אני ראיתי אותו כאישות הכי בכירה בתחום הזה של לוחמה בעולם. ואם הוא אומר, אני סומך עליו עושה מה שהוא אומר, בעיניים עצומות. עכשיו, זה דוגמה, רק אני רציתי לתת פה דוגמה, למה זה מישהו שאני מעריך אותו ומכבד אותו ומכיר אותו. אחד אחר לצורך העניין יכול, לא יודע, איזה פיזיקאי, מבחינתו איינשטיין, הוא לא יודע איך קוראו לו, עם על הכיסא גלגלים, הוא מאוד חי, הוא נחשב פסגת האנושות. אז ברור שפגישה עם אחד כזה שהוא פסגת האנושות בשבילי, מאוד ירגש אותי, מאוד ישמח אותי, מאוד ימלא אותי, ומאוד יעשה לי טוב, בקיצור. עכשיו פה אנחנו מדברים על מפגש עם מי שאמר והיה עולם, בכל רגע ובכל נקודה בחיים. ואת הפרס הזה נותן את התורה. תבינו, שדרוג הרצון לרצון על מנת להשפיע, זה לא בשביל שתהיה חברה נאורה טובה יותר, כולם ישפיעו אחד השני. זה כבר ניסו בקומוניזם, זה לא זה. המטרה של האדם היא לא לשרת אנשים אחרים. המטרה של האדם היא בעל סולם מסביר את זה במקום אחר, שכמו שהחמור לא נועד לשמש את בני גילו, הכוונה חמורים כמו, האדם לא נולד לשמש בני אדם. השולחן בא לשמש משהו אחר, שהוא יותר גבוה ממנו, שעליו אנחנו מניחים, אבל יותר מי שמניח, החמור בא לשמש את האדם, והאדם בא לשמש את הבורא. עכשיו, למה אני צריך לשמש את הבורא? למה אני צריך לשרת את הבורא? או יותר נכון, בוא נשאל את השאלה אחרת. למה כדי להגיע לקשר עם הבורא, אני צריך לאהבת הזולת? אני צריך לקנות את הקשר שלי עם האלוקות דרך הקשר עם חבר? אז בעל הסולם מסביר בצורה מאוד מאוד פשוטה, שניסיון לקשר עם הבורא בלי משהו ברא, הוא דמיון מוחלט. אתם מכירים את אלה שאומרים, אני יש לי לב טוב, אני יש לי לב נקי. יש לו לב נקי, אבל הוא מחלל שבת ומדבר לשון הרע וכן הלאה וכן הלאה. אין לו לב נקי, יש לו לב אנוכי. כדי לא להסתבך בחיים, אז הוא התנהג יפה, או שוב, יכול להיות שהוא קיבל טבע כזה. אבל בסופו של יום, מה נחשב טוב ומה נחשב רע, מה נחשב נכון ומה נחשב לא נכון, זה רק הבורא קובע, לא אני. והיכולת שלי בעצם, אז שוב, אז מה רציתי להגיד? שאני לא יכול לברור, ולכן אני לא יכול לתת כמו הבורא. אני חייב לקבל ולהעביר. לכן קבלה על מנת להשפיע נקראת מצידי, מצד הנברא, השפעה מוחלטת. אז אם הוא משפיע ואני מקבל על מנת להשפיע, זה אומר שגם אני משפיע, אז אנחנו בהשתוות צורה ואנחנו מתכנים. ואז ניתן לי לראות ולגלות את אור השם, כל המשמעות של חנוכה, כמו סברנו בהתחלה, לגלות את האור האלוקי בנפשי ובחיי, ואת השלמות שיש בבריאה, רק על ידי הדבר הזה. זה תיקון הרצון. זה לא שאני עושה, אני פועל לתיקון הרצון בשביל שתהיה חברה אידיאלית, בשביל שאף אחד לא יפגע אחד בשני, בשביל שיהיה נוח יותר בחיים. לא. אנחנו פועלים את כל זה בשביל שיהיה שכינה ביניהם. השכינה שורת בין שני אנשים אוהבים. כתוב על דוד ויונתן, כן, גדלה לי אהבתך מאהבת נשים. מה זה אהבת נשים? אישה זה רצון לקבל, נקבה, נוקבה. הקשר שהיה בין הנסיך יונתן, הבן של שאול, לבין דוד המלך, שהוא בעצם, בוא נגיד ככה, לקח למשפחה הזאת את המלוכה, הוא היה כל כך חזק, הוא היה כל כך חיבור אמיתי, נפשי, לבבי, שהוא אומר לו שאפילו הרצון להיות מלך אחרי אבא שלי, שזה רצון הכי בסיסי של נסיך, הוא בטל כשאני מבין איזה אדם קדוש עומד מולי, כמו דוד המלך. אתה אח וחבר ורע אמיתי. זה שכינה ביניהם. השכינה שורה בין זוג אוהבים, בעל ואישה, בין זוג חברים, בין רב ותלמיד, בין שכנים, בין אחים, בין אבא ואמא, אבא וילד, אמא וילדתה. כל קשר או חיבור אנושי שיש באמת באמת אני לא אקרא זה ביטול עצמי, אבל חיבור אמיתי לבבי, שם שורה הקדוש ברוך הוא. ואיך עושים חיבור אמיתי? אז זה מה שהסברנו פעם שעברה, שני אנשים אוהבים, זה שני אנשים שיש להם את אותם רצונות. בואו נסיים את הפסקה הזו, ניתן לכם זמן לשאלות. ועל ידי העסק, המצוות, מי"ג שנה ואילך, שעוסק על מנת להשפיע נחת רוח ליוצרו, הוא מתחיל לטהר הרצון לקבל לעצמה מוטבע בו. איזה מילים, לטהר הרצון לקבל. לטהר ממה? לטהר מה, כן, מהאנוכיות. ומהפכו לאט לאט על מנת להשפיע. שבזה הולך וממשיך נפש קדושה משורשה שבמחשבת הבריאה, והיא עוברת דרך המערכה של עולמות הקדושה, והיא מתלבשת בגוף, והוא זמן התיקון. זמן של העולם הזה שנפש בתוך הגוף, נשמה בתוך הגוף, זה זמן התיקון. לכן רק פה אפשר לעשות מצוות ולהתפתח. לכן מוסיף והולך לקנות, מי מוסיף והולך? אותו בן אדם, שמגיל י"ג שנה, מקיים תורה מצוות, ולומד לקבל אמת להשפיע, ולומד להתחבר אל האחר, ועל ידי כך לגלות את אור השם בעולם, בחייו. אז הוא, לכן הוא מוסיף והולך לקנות ולהשיג מדרגות דקדושה, ממחשבת הבריאה, שבאין סוף ברוך הוא, עד שהן מסייעות לו לאדם להפוך את הרצון לקבל לעצמו שבו, שיהיה כולו בבחינת מקבל על מנת להשפיע נחת רוח ליוצרו, ולא כלל לתועלת עצמו. שבזה קונה האדם השוואת צורה ליוצרו, כי קבלה על מנת להשפיע נחשבת לצורת השפעה טהורה. תקשיבו, זה מילים חריפות מאוד. המטרה שלנו היא לא להתנזר, המטרה שלנו היא לקבל, רק לקבל בצורה טהורה. כמו שכתוב במסכת קידוש דף זין עמוד א', שבאדם חשוב נתנאי ואמר הוא, הרי זו מקודשת, כי קבלתו שעל מנת לענות לנותנת לו, נחשבת להשפעה ונתינה גמורה אליה, אין שם היתר. אני מקווה שנסביר את הפעם הבאה, אבל בקצרה, מסכת קידוש מובא, אדם צריך לקנות אישה, בשווה פרוטה, יש כמה דרכים, אבל הוא צריך לתת לה את הדבר. עכשיו באה הגמרא ואומרת, בוא נאמר שמדובר באדם חשוב מאוד. ואישה הזאת יש לה כסף. בשבילה זה כזה כבוד, שאדם חשוב כזה יתחתן איתה, אבל הוא אין לו כסף. צורך העניין, הוא תלמיד חכם מאוד גדול, הוא אדם מכובד בקהילה, אבל אין לו כסף. אז היא באה ואומרת לו, תקשיב, אני מביא את הטבעת, קח את הטבעת, תקדש אותי. אבל הוא צריך לקנות את הטבעת. אתם רואים בחתונות, שואל הרב, קנית מכספך, שווה פרוטה, יש בכל זה שורשים רוחניים. באה פה הגמרא ומביאה לנו סיטואציה מאוד מאוד שונה. היא אומרת, אותה אישה קנתה את הטבעת והביאה לגבר. ואומרת, לא תקדש אותי בזה. האם זה תקף או לא? אומרים חז"ל, זה תקף. למה? כי בשבילה שהוא יסכים בכלל להתחתן איתה, זה כזה כבוד גדול, שכל העניין הכספי פה הוא לא רלוונטי. זאת אומרת, הוא מקבל ממנה את הטבעת, מחזיר לה אותה, או מקבל, על מנת להשפיע על הנחת רוח, בכך שהוא התחתן איתה. עצם העובדה שהוא מסכים להתחתן איתה, זה נחשב ההשפעה הכי גדולה. אבל הוא חייב לקדש אותה על משהו. אז הוא מקבל ממנה את הטבעת, על מנת להשפיע עליה את הכבוד הגדול שהיא תתחתן איתו. אז קבלה כזאת, על מנת להשפיע, נחשבת השפעה גמורה, והקניין הוא קניין גמור. זאת אומרת, הוא קנה אותה והם נשואים לכל דבר ועניין. אז הוא מביא לפה את הדוגמה הזאת של הגמרה הזאת, משום שהוא רוצה להראות שקבלה על מנת להשפיע היא השפעה אמיתית. אני חוזר על זה, שבאדם חשוב, נתנה היא ואמר הוא, הרי את מקודשת לי, היא נתנה, אבל הוא אומר, הרי את מקודשת לי, הרי זו מקודשת, כי קבלתו היא על מנת להנות לנותנת לו. הוא מקבל מנה את הדבת רק כדי להנות אותה, לשמח אותה שהיא תתחתן עם אדם כמו. וזה נחשבת להשפעה ונתינה גמורה אליה. אפילו שהוא קיבל את הכסף וקנה לה טבעת, או צריך לקבל טבעת ונתן לה, נחשב שהוא נתן לה את הטבעת באמת. היא קנתה אותה, הוא נתן לה אותה. ואז קונה דבקות גמורה בו התברך. מי קונה? אני חוזר עוד פעם. בזה קונה האדם השוואת צורה ליוצרו, על ידי שהוא בעצם פועל לא לתועל את עצמו, אלא כל פעולות שלו למנת לעשות נחת רוח ליוצרו. כי קבלה על מנת להשפיע נחשבת לצורת השפעת תאורה, ואז קונה דבקות גמורה בו יתברך. כי דבקות הרוחני אינה אלא השוואת צורה. זה משפט חשוב, תפנימו אותו. דבקות הרוחני אינה אלא השוואת צורה. מה זה שתי דברים דבוקים ברוחניות? שתי דברים דבוקים בגשמיות, לוקח עכשיו את הטישו הזה ואת הכוס, אני שם פה דבק, מדביק, זהו, דבוקים. ברוחני, בנפש האדם הרוחנית ובאלוקות, דבקות זה השתוות צורה. כמו שאמרו חז"ל, איך אפשר להידבק בו, אלא ידבק במידותיו, ואין שם היטב, שבזה נעשה אדם ראוי לקבל את כל הטוב והנועם והארוך שבמחשבת הבריאה. עד כאן שיעורנו להיום. חג חנוכה שמח שוב למי שיצטרף אחרי שאמרתי. אתם מוזמנים לשאול שאלות, תבקשו, תרימו יד או איך שאתם רוצים. יוסף יפתח לכם מיקרופון.
יש אפשרות לשאול שאלה?
בוודאי, אנחנו כולם שומעים.
אני לא יודע איך לשאול אותה בצורה מקובלת. אני רואה שבחסידות עוסקים ב עוסקים ב גידול צדיק, הכל מקוון כנגד הפרט. הפרט צריך להיות צדיק, וכל החסידות מקוונת לפרט.
עוד פעם, תשאל עוד פעם. מההתחלה, אתה תסדר לך רגע בראש, כי אני לא כל כך מבין מה אתה מדבר על האדמור?
אני אומר שבחסידות, וגם בזמן הגלות, היהדות מכוונת לגדל צדיק, צדיק מושלם.
אוקיי.
ובארץ ישראל השגחה משתנית, ועבודת השם משתנה. זאת אומרת, היא רוצה לגדל את הציבור.
היהדות לא מדברת על בן אדם, היא מדברת תמיד על העם. מהרגע שקיבלנו תורה, בוא נחלק את זה ככה, את ההיסטוריה, בסדר? יש 2000 שנה של תור, 2000 שנה של תורה ו2000 שנה של גאולה. ב2000 שנה של תור, מהאדם הראשון עד מתן תורה, היו פרטים שעבדו את השם, הקימו גם את כל התורה כולה, אברהם, יצחק, יעקב וכן הלאה. כי הם גילו את זה בנפשם, על ידי התעלות רוחנית שלהם. אבל, מרגע שניתנה התורה, אז עמדנו מול הר סיני, וקיבלנו את התורה כאחד, ומרגע זה לא מדברים על הפרט. מדברים אלינו כעם. התחלנו לקבל מצוות, והבורא התחיל להתייחס אלינו כעם. זה לא היה אפילו שירדנו למצרים כ-70 בני יעקב, שהם ירדו כאיזה משפחה, כחמולה תקרא לזה. התרבו שם, קרה מה שקרה, צורך העניין, שעבוד, יצאו משם, הגיעו למעמד הסיני, עם אותו רגע אנחנו מדברים עם פרט בכלל. זה לא קשור עכשיו לאירופה או ל... מרגע מתן תורה בהר סיני, אנחנו נחשבים כעם, בוא נקרא לזה מתוגמלים כעם, ונאנשים כעם. הם עובדים את העגל, איך הם נאנשים? כקולקטיב, לא כבן אדם. בא משה רבנו, יורד, צורף את העגל, מי להשם אליי, יורג שם חלק מלחמת אחים. תראה את כל התקופה של השופטים, איזה דברים לא רעים, אבל איך אנחנו מתייחסים אלינו מהאלוקות כעם, והתורה לא ניתנה לאדם, התורה ניתנה לעם. אני לא מבין מאיפה אתה מביא את זה, שהתורה והגולה התייחסה לבן אדם, לא מבין מאיפה אתה מביא את זה. נכון שמה שקרה בתקופת החסידויות, שקבוצה התבטלה לצדיק, אבל זה תמיד היה ככה. זה לא קשור לאיזה, תמיד, תמיד יש מישהו שהוא עולה מעל כולם, והוא מזין את כולם, הוא מקשר בינינו לאירוע אלוקי, זה בכל דור ודור, יש לך למדבר צדיקים, ויש... זה תמיד היה ככה, זה לא קשור לגולה. גם היום...
מה שאני רציתי להגיד, שראיתי שתורה בגלות היא שמרה על עם ישראל, על כל קהילה וקהילה בנפרד, לחוד. ובארץ ישראל תורה יש לה 70 פנים. לכן יש מפלגות.
למה? אבל גם בגולה על 70 פנים. קודם כל, איפה ראית את זה? תראה לנו, אני לא מדבר באוויר, ראיתי, זה נחמד, אבל שוב, התורה יש לה 70 פנים בלי שום קשר לזה שאנחנו פה. זה לא קשור למיקום היהודי. התורה היא תורה. היא נכתבה הרבה שנים לפני בריאת העולם, תתקעת דורות לפני בריאת העולם, הייתה את התורה, ויש פרקים שלמים בכתובים שהתורה מתהדרת. עכשיו זה בחוק לישראל, תפתחו בימים האלה בחוק לישראל, שתורה מתהדרת, איך בעצם הבורא השתעשע בה לפני בריאת העולם ולפני בריאת כל המציאות הזאת. התורה היא לא קשורה לאיפה עם ישראל, אם הוא בגולה או פה, והיא לא משתנה בהתאם לזה. התורה היא תורה, היא אמת לאמיתה, היא מוחלטת, והיא לא, שוב, היא לא פונה לפרסונה, היא לא פונה לבן אדם. התורה פונה לעם ישראל, כדי שכקולקטיב נהיה דבר אחדותי, שיכול להוריד את האור האלוקי ולהשפיע אותו לכל האנושות כולה.
אני שאלתי פעם בן אדם, אז הוא אמר שבית המקדש שלי זה בית המדרש, איפה אני לומד קבלה. לא אכפת לי מבית המקדש. אני בית המקדש שלי בבית המדרש. וזה, בגלות, לא הייתה מחשבה על בית המקדש בכלל.
למה אתה אומר את זה? כאילו, מאיפה הבאת את זה? אני לא מבין איפה אתה מביא את זה. בגלות לא היה מחשבה על בית המקדש? למה אתה... אני... סבא שלי גדל בעיראק וחלם על להגיע לארץ ישראל ולהקריב פה קורבנות בבית המקדש. מה זאת אומרת? כל הגלות 2000 שנה אנחנו חולמים רק על בניית בית המקדש. למה אתה, אני לא מבין מאיפה אתה מביא את זה פשוט. אני לא מבין, זה כאילו דברים שהם מנותקים. אנחנו חלמנו 2000 שנה בגולה, בכל מקום שהיהודי נמצא, שיש קהילה של קדושה, חולמים על הקמת בית המקדש השלישי. למה? מה, להפך, שם זה הרבה יותר חזק מפה לדעתי. יוסף, אתה היית בצרפת. היהודים הדתיים בצרפת לא חלמו על הקמת בית המקדש?
במיוחד כדי לטייל ולראות את הבניין הכי יפה שיש בעולם.
גם היה אדריכלית, הם רצו לראות בניין יפה, אדריכלית, משהו ש... גם הגישו שם בסרטון. לא לשיטת הרמב״ם, כן, שיטת הרמב״ם לא יקום בנו. בסופו של דבר, תראה, אני לא כל כך הבנתי מה אתה רוצה לשאול, אני אהיה הכי כן איתך, אבל השאלה שלך מושתתת על הנחות יסוד שבעיניי הן שגויות. אני לא חושב שבגולה התורה לא התייחסה אלינו כעם, התייחסה לצדיק. אני לא חושב שבגולה אנשים לא רצו להגיע לארץ ישראל ולבנות בית המקדש.
תורה התורה של בית המקדש זה עבודת מסירות נפש, מוכנות למות בשביל השם. ועבודת השם בבית המדרש זה לקבל תענוג מהתורה, לא ללכת למות בשביל השם.
ספר לך סיפור, בסדר? סיפור שקראתי לילדים השבת. מסופר, סיפור אמיתי על היהודי הקדוש, מפשיסחה. היה לו תלמיד, שהם ישבו בבית מדרש ולמדו. תוך כדי הלימוד ככה, פלפלים וזה, היהודי הקדוש נכנס שם ל... איזשהו עיון בלימוד, הוא לא הבין משהו, היה לו קשה, והוא ישב, התחיל להתעמק עם עצמו, וכל התלמידים מחכים, יושבים מחכים. 10 דקות, 20 דקות, שעה, הוא עדיין בעיון. אחד התלמידים שאמר, תשמע, אני רעב, הבטן מקרקרת, עד שהרב יגמור, אני אלך אוכל משהו, ואני אחזור. ממחשבה למעשה, לקח את הרגליים בשקט, טק 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 טק, יצא מבית פדרש, רץ הביתה, אמא, אני רעב, אבל זריז, זריז, למה... הרי בעוד מעט יגיע לזה, אני חייב לא להפסיד כלום. אין בעיה, בני. הכינה לו, מנה חמה, שמה לו, אכל, בירך, אכל, בירך ברכה אחרונה, בא לרוץ חזרה לבית מדרש. איכשהו בדלת, אמא שלו אומרת לו, רגע, רגע, בני, תעשה לי טובה. יש בה עליית גג שחת. אתה יכול להביא לי את השחת, בבקשה, אני צריכה את השחת. אומר להם, תקשיבי, אני מאחר, אני באתי רק לאכול זרית, שהרבה לא יתחיל לדבר ואני אפסיד. אמרתי לו, אתה צודק, אני ממש מתנצלת, התורה הרבה יותר חשובה. מה לעשות, לא קל להיות אישה אלמנה, את הילד יחיד, ולפעמים צריכה עזרה, אני ממש מצטעת, רוץ, אני אסתדר, לך לבית מדרש. אותו בחור מתחיל לרוץ, 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 תוך כדי, לאט לאט הוא תופס את הראש, אומר, רגע, למה אני לומד בבית מדרש? אני יודע ישר בהפוך את כל לדחות כיבוד אביים, ושאמא שהיא צריכה אותי, אני רץ לבית מדרש. הוא מעט את צעדיו, חושב עוד רגע, עושה פרסה, רץ חזרה הביתה, מגיע הביתה, פותח את הדלת, רץ למעלה, מביא, חפש, הופך את הדברים, מוצא את השחת, מביא לאמא שלו, אומר לה, אמא, אני מאוד מתנצל, סליחה, איך בכלל חשבתי אחרת, הנה מה שרצית, וזה בירכה אותו, אמר לה, בעזרת השם, שלא שכחת, שלא הפסדת שום דבר מהרב, רוץ לבית מדרש. הוא רץ לבית מדרש, ככה ברעדה, הוא פותח ככה את הדלת, הוא נכנס, הוא רואה, היהודי הקדוש עוד בעיון, וכולם שותקים שם, כבר עבר פרק זמן. איך שהוא נכנס, היהודי הקדוש מריד את הראש, תקל עליו, או! שתרה לו קושיה. בוא, 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 כנס, תלמידי היקר, בוא. תגיד לי, איזה מצווה עשית שקיבלת כזה ליווי? אמר לו, מה הרב מדבר? אמר לו, לאן הלכת? אמר, תשמע, הרב, ככה וככה, והייתי רעב, והלכתי, והייתי בדרך חזרה, ואמא שלי רצתה משהו, וחזרתי, והבאתי לה, והגעתי. הוא אומר, עכשיו אני מבין. הוא אומר לו, כשאתה נכנסת על הדלת, נכנס איתך אביי, מורה. אביי, נשמתו של אביי, אביי היה יתום. והוא מאז שהוא נפטר, הוא אף פעם לא זכה לקיים מצוות כיבוד אב ואם. אז מאז שהוא נפטר, הוא כל פעם שמישהו עושה מצוות כיבוד אב ואם, בייחוד אם זה בהידור וכן הלאה, הוא מלווה אותו, כי אדם שעושה מצווה, יש לו ריח של המצווה, הילה של המצווה, והוא רוצה ליהנות מזה. אז אתה קיימת מצוות כיבוד אב ואם, אז נכנסת אביי. מהארת פניו של הנשמה הקדושה קיבלתי את התשובה. נפטרה לי הקושיה. מה אני רוצה להגיד? אתה אומר, אני אדם הזה, ההוא, אני לא מתרץ אחרים. אבל מי שאומר לך שהוא עובד את השם בשביל להיות בבית מדרש, זה עבודת השם שלו, אז זה לא נכון. עבודת השם היא ליישם את מה שאני לומד בבית מדרש. כי אם אני לומד בבית מדרש כיבוד אב ואם, ואני בא הביתה ולא מכבד את אבא ואמא, אז כל מה שלמדתי בבית מדרש, יש שאלה בגמרא, האם צריך ללמוד על מנת לעשות, או ללמוד על מנת ללמד? מה נפסק? ללמוד על מנת לעשות. יותר גדול מללמוד על מנת ללמד. לא שלא צריך ללמד, אבל מה יותר גדול? מה המטרה? מה התכלית? ללמוד על מנת לעשות. מה זה בית המדרש? זה בית המקדש. נכון, בית מקדש קטן, הכל וזה, אבל סוף סוף, תראה מסילת ישרים, פרק ב' או ג', הוא מביא שם שאדם נכווה מחופתו, יחווה מחופתו של חברו, בעתיד לבוא בעולם הבא, על מה? מקנאת סופרים, כאילו בדיעבד, הוא יגיד, תראה, זה החבר שלי ברמה שלי, תראה איך הוא חטף עוד מצווה, עשה עוד איזה הידור, והכל בעניין המעשה, במעשים, במעשים, הוא עכשיו, יש סיפור, חפץ חיים, לא זוכר, שהיו שתי נשים שהיו מתרימות למשפחות, והן היו הולכות וזה, והן מתרימות למשפחות נזקקות, ובאחת הסיטואציות צריכה לחצות את הכביש. ואחת מהן חסה את הכביש, ביקשה צדקה בצד השני, וחזרה. והחברה שלה נפטרה. היא באה אליה בחלום, ואמרה לה, את לא יודעת איך מקפידים איתנו. על מה שאת, השכר שאני רואה שתקבלי, על מה שאת חצית את הכביש, ואני לא חציתי את הכביש, זה כמה פסיעות, כן? מה, אמרה איזה משפט שתיים, היא חזרה, הוא כזה פער עצום, על מה? אנחנו פה בעולם שצריך לקיים את התורה, אחרי זה אי אפשר. הלימוד הוא טוב, אבל לימוד שלא מביא לידי מעשה לא שווה כלום. בסדר? חג חנוכה שמח, חברים, תנצלו את החג הזה, תאהבו את כל מי שסביבכם, תאהבו את השם, תראו את הדברים הקטנים והטובים והיפים שהבורא נותן לנו כל היום, ואתם יודעים שהדברים הקטנים הם, או בוא נגיד ככה, הדברים האיכותיים ביותר באים בחבילות קטנות. אשתי רצתה לפנק אותי, קנתה בונבוניירה כזאת של שוקולדים איכותיים, באמת איכותיים. אז מה, כזה שוקולד קטן, כן, עולה את זה, כל קטן כזה עולה מלא כסף. אתה יכול לקנות עם זה סק של שוקולדים פשוטים. הבורא נותן לנו כל היום חטיפים, כל היום דברים טובים וטעימים, רק יש מי שרואה את זה, ויש שיש לא רואה את זה. פעם עלה טרמפיסט, סיפרתי לך את הסיפור הזה, ברסלב, כולו מאושר, כולו בשמחה, מתנות, נשיקות מהבורא, כולו, כמעט עשיתי תאונה מרוב שהוא התלהב לידי, סך הכל עצרתי לו טרמפ. אז אמרתי לו, תראה, אתה אומר נשיקות, הבורא נותן לך נשיקות, נותן לנו נשיקות, וזה, תראה, זה פער בין אנשים. יש אחד מקבל נשיקה מהשם, תודה לאל, בורא עולם, איזה כיף, פינקת אותי, סידרת לי טרמפ, עשית לי פה, על כל דבר קטן מודה לשם, נשיקות מהשם. יש אחד מקבל נשיקה מהשם, מה אומר? רטוב. מבינים? אז נשיקות ממני. חברים, תודה רבה. ניפגש יום 39.
תודה רבה.
כל טוב.
חג שמח.
חנוכה שמח.
חנוכה שמח, חנוכה שמח.